סנהדרינק. פותחים שולחן ב-102 FM רדיו תל אביב.
ערב טוב, ערב טוב, וברוכים הבאים אל תוכניתנו, כבכל שבוע. אנחנו סנהדרין כאן ברדיו 102 FM, רדיו תל אביב.
מה עשינו? מה השתנה השבוע?
נרחוטינר, אני ניר קיפניס, את אלעד בילו יזעקנו בצו 8 כדי לסייע לנו בהפקה היום. אני מקווה שנועה הצליחה במבחן שהיה לה היום, אני אפילו לא יודע במה. ומאיה קנולר עוזרת לנו להישמע בכל מקום. ויש פה עוד מישהו. יש פה עוד מישהו. סליחה, יש פה זה. עמית, עמית בגם.
אתה בגן. יאללה. היית גומר גן.
תראה מה זה. חברים, מה עשיתם השבוע?
אנחנו שבוע שעבר ישר ככה ביום חמישי, קצת לפני התוכנית. פשוט היינו צריכים לעכל. היינו בטעימות ג'ין, ג'ינים חדשים שהגיעו לארץ. כל מיני סוגים חדשים של ג'ין, עם קצת גבינה בצד ככה ולאגר.
מה, חיה מצוין.
היינו אצל החבר'ה של יורו סטנדרט במודיעין, במשרדים שלהם, שיש להם בר קטן ונחמד בתוך המשרד, זה בכלל, אני חושב, כל משרד צריך בר.
ויש להם ברז של ג'יימס, שבכלל זה עוד יותר נחמד.
כן, היה פילזנר קרירה ודקה כזאת של ג'יימס. אבל אני חושב שבאמת הקטגוריה ג'ין של החברה הזאת פשוט מרשימה. ואתה רואה מי שחשב שם והביא כל מיני דברים. היה להם כבר ג'ין אחד קודם שהוא מצוין, ג'ין אירי שנקרא גן פאודר.
גן פאודר.
עם תה שנקרא גן פאודר, ג'ין מאוד מיוחד שאנחנו מאוד אוהבים. ולתוך זה בעצם הם הוסיפו עכשיו חבילה שלמה ויפה. וג'ינים מאוד מיוחדים ומאוד שונים. אם אנחנו מדברים קודם כל על הג'ין... מה שנקרא entry level, הג'ין עבודה, יענו, כן. הגרינולדס.
שהוא היה לי נהדר, אני ממש אהבתי נהדר. אותו.
חד, נעים, לא מתחכם יותר מדי. פליו
פורמני, מצוין.
פשוט יופי של, ממש הוא בסביבות המחירים של היום של גורדון ביפיטר, קצת פחות אולי, אבל לונדון דרי אמיתי ונעים. היה שם עוד דברים שטעמנו.
איפה יש לך תמונות כאלה יפות?
תראה מה זה. כמו ילדים שלי, מסתובבים תמונות.
הנה, הגעת לביוקר שם למעלה.
רגע, אבל היינו קודם בזה. יש לך, קודם כל...
היה הרבה.
יש בלום. הבלום שהוא...
באיזשהו שלב הפסקתי לספור. בשלב הבא כבר לא יכולתי לספור.
בלום. בלום היה כבר באיזשהו סיבוב בארץ, ג'ין שנקרא בלום, שהוא גם כן לונדון דרי, אבל יש לו מין איזה טיבול כזה, קצת יותר מינטי, קצת יותר סבי טיבול כאלה. בעיקר היסטוריה מאוד טוב. יש פה היסטוריה מגניבה. מעבר לזה, אופיר, או אופיר, כמו שהם קוראים לזה, שהוא ג'ין, אנחנו קראנו לו שווארמה בצחוק, אבל הוא ג'ין באמת עם תבלינים אוריינטליים כאלו ואחרים, חלק מהם טיפונת כמון בפנים, אתה ממש מזהה את הריח הזה מרחוק, וגם...
ג'ין של דרך המשי.
כן, נכון. וגם את תומאס דאקין, שלדעתי הוא היה יציאה...
זה היה משהו... הוא גם אדום, הוא גם ממנצ'סטר, אז זה בכלל טוב לנו.
מלא טעמים, יש לו פיניש נהדר, תומאס דאקין. ואז באמת, לפני שעלינו לטופ שם, לברקלי סקוואר, טעמנו עוד שני דברים שהם בעצם הטרנד החדש היום בעולם של הג'ינים הוורודים. עוד פעם, זה לא מיי קאפ אוף טי.
אני מודה, גם שלי לא כסגנון, אבל אני מבין את הצורך בזה של ברמנים לקוקטיילים וכל מיני...
אתם גם לא הקהל.
אנחנו לא הקהל.
או קהל נשי ששותה את זה קצת יותר...
זה בעצם להרחיב את קהל היד של הג'ין. פחות יבש, יותר מתחנף קצת, יותר מתקתק. יש גם שם שני סוגים, כאלה שהם יותר אפרוטיים, וכאלה שהם יותר עם נגיעה באמת של איזה פרח, אם זה איביסקוס או אם זה ורד, שהם שונים. אם כבר אני יותר לכיוון של הפרחים, פה היו שניים. זאת אומרת, אחד מהם היה, הבלום היה יסמין וורדים וורד, שהוא באמת היה קצת יותר מיוחד.
כן, ורד הייתה, אני זוכר.
ורד הייתה שם, כן. טוב שמישהו זוכר. והשני היה באמת הגרינולדס הוורוד, שהוא היה יותר פירותי, עם איזשהו סוג של דומדמניות או פירותיאר, אני לא זוכר ממש מה היה שם. עוד פעם, נהדרים לקטגוריה, אני פחות מת על זה. פינק ג'ין במקור, שהיו מדברים על פינק ג'ין בין שתי מלחמות העולם, דיברו על ג'ין עם ביטרס. כאילו, הוא היה עושה אותו כמעט ורוד, אבל זה היה בעצם משהו יותר מריר. והיום הקטגוריה הזאת היא ברמת פסיכיות. גורדון הוורוד עבר את המיליון בקבוק בשנה, וביפיטר משיקים ממש עכשיו בארץ, גם כן ג'ין כזה ורוד. הטופ של הטופ שטעמנו שם באמת היה ג'ין ברמה אחרת לחלוטין. גם הזיקוק שלו, גם הטיפול שלו.
גם המחיר שלו, 500 ומשהו, קרוב ל-600 שקלים כבר, אם אני לא טועה.
ברקלי סקוואר, עוד פעם, זה כנראה מושך את הקטגוריה הזאת כמו שצריך למעלה.
כן, תראה, יש משקעות שנועדו לקהל יעד אחד בלבד, אנשים שיכולים להרשות לעצמם. אנשים שבשבילם 500 שקל ו-50 שקל זה אותו דבר, פחות או יותר, אז כן, אבל בכבוד. היה מאוד מאוד טעים ומהנה, וואלה, וזה קטע לראות, אתה יודע, יבואן שפתאום פותח לך 10 בקבוקי ג'ין על זה, והוא רק אחד מיני כמה, זה אומר שהיום בישראל יש איזה 100 סוגי ג'ין בשקט שאפשר למצוא ב...
תראה, הקטגוריה בעולם עדיין עולה, אבל פחות... בתור צרכנים אנחנו רואים את זה. כן. בתור, אני רואה את היבואנים או היצרנים, מאוד קשה היום להסתדר, כי השוק מוצף במותגים.
נכון,
ואנחנו מדברים בלונדון בסביבות 4,000 לייבלים שונים של ג'ין, שזה לא נורמלי בעליל.
קל מאוד לייצר כן. ג'ין. כן. לייצר ג'ין טוב זה לא קל, ולייצר ג'ין עם בידול ואיחוד... זה בכלל קשה, אני לא מדבר על התווית והפרזנטציה, אלא המוצר שיהיה שונה. עכשיו רוב הג'ינים הולכים כחלק מקוקטייל בסיסי, אז הם צריכים להתחרות בעיקר במחיר, ואלה שמנסים לבוא לנישה בפני עצמם, זה הרבה יותר קשה.
יוס, מה אתה עשית השבוע? משהו מעניין? שתית משהו?
אני הייתי במרכז הלוגיסטי החדש של רמי לוי. אחד המקומות היותר מהווה.
תשמע, אתה יודע לבלות.
פארטי בוי.
אתה חי על הקצה.
תקשיב, מקום מדהים, במודיעין, עשה שם עבודה מדהימה, יפהפה. וואלה. מרשים מאוד ברמה טכנולוגית אדירה. לדעתי הוא שם פחות מחצי שנה, זה עוד אפילו כל המשרדים לא מאוישים. נכנסתי פנימה, יש עשרות משרדים ריקים אם אתה באמת צריך משרד מתישהו כשאתה מגיע למודיעין.
טוב, הם רק המשפחה אבל... עובדת, כמה משרדים?
אבל זה מאוד מאוד מרשים, מאוד יפה לראות.
יפה. אני הייתי אצל חברינו הדוקטור.
אבו בחול.
אסף דוקטור, כן, ב-AB, שמסעדה שאני מאוד אוהב, אני אוהב, תכף אני אגיע לגם למה ספציפית, אבל בגדול, היא נראית כאילו היא פתוחה כבר 30 שנה. היא שכונתית, בלוק אנד פיל שלה, קטנה, לא מאוד מרשימה, בעיצוב אני מתכוון. נראית קצת כמו ספינת דייג שנמצאת על הים כבר משהו כמו 50 שנה. שאני נורא אוהב את זה, יש בזה משהו נורא נורא נגיש, למרות האוכל הנהדר. רוב המנות לא תמצאו בהם יותר מדי מרכיבים, 3-4 מרכיבים, בדרך כלל הדג כחומר גלם מוביל, ומסביבו עוד איזה סוג של עשב או איזה סוג של טיבול, נורא נורא יפה בעיניי, היו כמה מנות פנטסטיות פשוט ש... אמרתי לו, תקשיב, זה... אני באתי לפה, אני אוהב כל מה שאתה עושה, אבל זה גרם לי ממש ככה לצאת מגדרי. ליד שתיתי שני בקבוקים של... בקבוק שדיברנו עליו פה כבר המון פעמים, גם לברוט מבעבע, 160 שקלים.
במסעדה זה מחיר?
במסעדה זה מחיר, כן. מסעדה זה מחיר בסדר גמור, בוא נגיד ככה. בכלל, התמחור של עיינות, גם שם, גם באחים, הוא מאוד הוגן בעיניי. ושתינו, שתינו, שתינו, אכלנו, ובסוף, אתם יודעים, אף אחד מאיתנו הוא לא איש של קינוחים ושל מתוק, אבל יש לו קינוח של יוגורט יווני עם דבש וזעתר. שאתה לא יודע, אתה לא יודע אם לנגב את זה או לאכול את זה עם כפית, וזה כל כך טעים, שפשוט, זה, הרי הגאונות נמצאת תמיד בפשטות, כן. לא בכל המנות המפונפנות האלה שאתה מצלם ומעלה לאינסטגרם אחר כך. אז כן, היה יופי.
תשמע, אני יכול להגיד לך, יקירנו שישקו, אני לא הייתי שם, לא יצא לי, גם בגלל שאני הרבה בחול וגם קשה לי יותר להגיע, הייתי שם השבוע עם שתי עיתונאיות צרפתיות. עכשיו, צרפתים אנחנו יודעים כמה הם קשים באוכל. עיתונאית אחת של לייפסטייל, שלוקחים אותה לכל המלונות הכי מפונפנים בעולם שפותחים אותם, והשנייה איזו עיתונאית של וויסקי, הם ישבו בשישקו ופרקו שולחן שלם של אוכל, ופשוט לא הפסיקו לדבר על זה. ואני אומר עוד פעם, הפשטות הזאת שאתה מדבר עליה עם היוגורט וזה, או פלפל חריף עם גבינה בולגרית, או דברים הכי פשוטים והכי כיפים, בסופו של דבר.
כן, כמובן. אפרופו דברים פשוטים וכיפים, ליאור נאמן, חברנו, חגג יום הולדת 50. קפצנו, וואלה, אני לא זוכר, קפה פופולר, זה נקרא שם בדיזינגוף, כן, דיזינגוף, פינת ארלוזרוב, מקום שעוד פעם דיברנו על דברים שאנחנו יודעים להעריך למרות שהם לא הסטייל שלנו. בשבילי זה מקום מעוצב מדי, מפונפן מדי, קהל יפה מדי, עשיר זה, אבל אני לא, אתה יודע, אני בכבוד, המקום עובד ועובד יפה וכיף לראות. האוכל נראה מצוין למרות שלא אכלתי, אבל משהו שכן כבש את ליבי, אחרי המון שנים, מישהו שם בקבוק בלנטיינס על השולחן, מסביב הרבה כוסות, דלי של קרח, ובערך בבקבוק השלישי אני חזרתי הביתה במונית, והם עוד המשיכו לשתות. זה היה פשוט תענוג, כמו לפגוש מישהו שהיית לך בצבא פעם. אתה פוגש מישהו שלא ראית שנים, היה כיף גדול. אני נהניתי.
אתה נהנית.
אני נהניתי.
יפה.
טוב, חברים, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יום העצמאות של ארצות הברית ממשמש ובא. אנחנו נדבר קצת על מה שקורה בשוק האלכוהול האמריקאי. נדבר על סצנת הקראפט בשוק הבירה בארצות הברית, ועוד כמה דברים, אבל קודם כל נשמע שיר ברוח החג, נתפרנס ונחזור.
Atlanta, yeah! Chicago, and LA.
סנהדרינק. פותחים שולחן ב-102 FM רדיו תל אביב.
תודה שחזרתם אלינו והקשיבו לרקע. אתם לא יכולים לראות, אבל בוזנח וחוטינר פה עומדים עם יד על הלב.
עם יד על הלב הם עומדים.
כל אחד על הלב של השני.
יד מוצמדת לחזה. יום העצמאות של ארצות הברית. בכל זאת אנחנו היום ב-4th of July, ידידתנו הנאמנה. המעצמה שאנחנו תומכים בה מעבר לים. אבל ארצות הברית זה גם הרבה אלכוהול. על הברבן אנחנו מדברים פה לא מעט בתוכנית.
אבל יין, זה מדינת היין רביעית בעולם.
אולי נדבר גם קצת על יין. או, בירה, בירה, אמרת בירה.
ותעשיית הקרפטי מובילה את כל הקרפט העולמי.
תראה, בבירה מה שקרה, אנחנו פעם, בירה אמריקאית הייתה כמעט מילת גנאי.
פאקינג קלוז דו ווטר.
כן.
מייקינג לאב אין א
קאנטרי. בדיוק. ובשנים האחרונות פורחת שם סצנת קראפט מטורפת. ואמרנו בירה, אמרנו קראפט.
35 שנה מאז שאדון סמואל אדמס הסתובב, אם זה בתיק, בתור ניצן ראשון של קראפטיות בעולם המודרני.
בדיוק. אז אמרנו קראפט.
לא הוא עצמו.
אמרנו, כן. אמרנו בירה.
הסתובב כבר בקרב.
בואו נגיד ערב טוב ליצרן בירת הקראפט מספר אחד בישראל. ערב טוב, אורי סגי, מבשלת אלכסנדר.
ערב טוב, ערב טוב, חברים.
איך מזג האוויר בעמק חפר?
חם ולח.
חם ולח. חם
ולח, זה בסדר, 3-4 חודשים זה נגמר כל העניין הזה.
מקסימום.
יפה. אורי, קח אותנו קצת אתה יודע, אמרתי, אני לא יודע אם הספקת לשמוע, אמרתי פה לחברים באולפן ש... בירה אמריקאית זה היה פעם מילת גנאי בין חובבי בירה. זה היה משהו שאתה שותה רק אם אין שום בירה אחרת בנמצא. ופתאום כן, בשנים האחרונות הם מובילים את סצנת הקראפט בצורה שבעצם השפיעה על כל העולם, אני חושב.
ואף אחד לא יודע כמה מבשלות נפתחות ביום בארצות הברית.
לגמרי. כן, אנחנו מתחילים בשנות נגיד 80 עם... 4-5 מבשלות שעושות את כל הבירה בארצות הברית, והבירה הזאת היא, הבדיחה המקובלת, זה כמו לעשות אהבה בקנור.
כן.
בלי להגיד מילים שאסור ברדיו.
כן,
זה בסדר, אף אחד לא מקשיב, פה מותר, כן.
קרוב מדי למים, למים, כן.
ובעצם מתחולת מהפכה של בחירה. חובבי בירה אומרים, חלף עם ה... דבר הזה, אנחנו עושים בירה טובה, ומתחילות לצוץ מבשלות בוטיק בהתחלה בקצב איטי, אבל בשנים האחרונות יש כבר מעל 7,000 מבשלות קראפט בארצות הברית.
נכון לדקה הזאת.
שעושות, כן, שעושות פשוט בירה מדהימה, באמת, שמובילה את העולם.
וכמה אחוז זה מסך הכל הבירה בארצות הברית?
ב-2018 זה כבר היה קצת יותר מ-13%.
מטורף, זה מטורף. זה
המקום היחיד בעולם שזה בדו ספרתי.
כן.
כן, עכשיו שזה בווליום, זאת אומרת,
במחיר זה 25%
כן, כן.
בדיוק. וזה אחרי שכמה שנים כל ההתייחסות הייתה שיש תקרת זכוכית, ולא יעברו את ה-10% אף פעם, וזה עברו וממשיכים לצמוח ביג טיים. והתופעה הזאת קורית גם באירופה, וגם למרבה השמחה אצלנו. זאת אומרת, אם לפני 10 שנים גם פה היה... הנה כן, קרסברג, גולדסטאר, מכבי, זה בערך מה שהיה. ומי שחזר מארצות הברית ושתה בירה מעולה או מאירופה היה מתוסכל שאין פה משהו באמת טוב. ולפני 10 שנים מתחילה גם אצלנו מהפכת קראפט, כאילו, משלנו, שאנחנו מהחלוצים, אלכסנדר, אבל גם יש עוד, דנסינג קאמל וג'יימס ובזלת וחבורה של יצרנים שרוצים לעשות בירה טובה, ישראלית, טובה באמת.
אני חושב שאחד ההבדלים הגדולים באמת שאתה לוקח, ארצות הברית וישראל זה הרי לא דומה לכלום, כי אמריקה כל כך גדולה. כשאתה נמצא היום במדינה שלך או באזור שלך, אתה קודם כל תשתה את הבירות האזוריות. זה לא שאני אשתה עכשיו ג'יימס, כי הוא יותר קרוב לי מעמק חפר.
גם בכל סטייט יש מאות.
בכל סטייט יש מאות, וכשאני יכול להגיד לכם שפעם אחרונה דיברנו על זה, שהייתי בניו יורק, אתה נכנס לבר או למסעדה, מתוך 10 ברזים, אולי תזהה אחד שאתה מכיר שהוא בינלאומי, או שהוא אמריקאי כללי, או הולך תמצא גינס, מה שנקרא, אתה ממש מדהים לראות את זה.
אני חוויתי את זה פעם ראשונה, עוד לפני סצנת הקראפט, עוד שהיו רק...
טוב, אתה תמיד הובלת.
לא, כשהגרתי באוסטרליה, ואתה באמת רואה, אתה נוסע, אתה נמצא בניו סאוט ווילס, יש לך כמה מותגים מקומיים. אתה עולה לוויקטוריה, יש מותגים זה, אתה עולה הלאה, ממשיך לכיוון דרווין, לכיוון הנורת'ן טריטורי, יש כאלה שלא תראה אותם במדינה אחרת מתוך החמש שמרכיבות את אוסטרליה.
אורי, מה נתח השוק של המבשלות הקטנות, הקראפט בישראל?
היום כולנו ביחד זה קצת יותר מ-2%.
2%.
שזה, אגב, בהשוואה עוד פעם לארצות הברית, ארצות הברית לקח קצת יותר מ-20 שנה להגיע ל-2%. אצלנו בערך 10, אז אנחנו מתפתחים וזה ממשיך לצמוח.
ויותר קל למכור את הבירות, את הקראפט, לשכנע את הקהל היום להגיע אליו?
לא, קל זה לא, כי עדיין זה שוק מאוד תחרותי, והגדולים... אגב, אותם תופעות שקרו באמריקה קרות פה. בהתחלה הגדולים עושים כל מה שהם יכולים בשביל
לעצור
את צעדי הקטנים, כן, ולעצור.
אחר כך הם מנסים לרכוש את הקטנים.
אחר כך מגיע שלב שהם מבינים שזה רק תומך בגידול של השוק.
בסצנה, כן.
כן, אז אנחנו עוד לא ממש בשלב הזה, עדיין יש התנגדות, אבל יותר קל בהיבט המקומות. זאת אומרת, ברים ומסעדות, שפעם היו אומרים לה, הבירה הישראלית זה לא, היום הם, כן, הם רוצים שיהיה ייצוג לבירה ישראלית.
תיירות נכנסת מאוד מאוד, מחפשת אך ורק דברים לוקליים, וגם ב-high-end יותר מעניין אותם.
גם יותר קל למצוא, אתה כבר מתחיל למצוא משולות קרף בשופרסל או בכל מיני סופרים כאלה. פעם היית צריך ממש לחפש, אתה יודע.
נכון, וזה גם משפיע על היצרנים הגדולים, בוא לא נשכח. אני זוכר שלפני... יודע כמה, 5-6 שנים היינו ביחד בקרסברג, וראינו את ג'ייקובסון בתוך המבשלה. ואנחנו רואים שגם ניקח את המותג הכי ותיק אולי בארץ, כמו גולדסטאר, אז הוא גם מייצר כל מיני גרסאות שנועדו קצת לתת אולי מענה למי שרוצה בירה יותר מיוחדת. אבל באמת, אנחנו התכנסנו פה הערב כדי לתת... לעשות כבוד לתעשייה האמריקאית שבעצם הניפה את הדגל שאחר כך התפשט בכל העולם. ככה לקראת סיום, יש לך איזה המלצה על משהו שאנחנו חייבים להכיר? איזה בירה קראפט אמריקאית או שהשפיעה עליך במיוחד?
יש הרבה, אני אוהב בירה, אני שרות, אני אוהב את הכל, אבל יש כמה דברים שדווקא פחות מוכרים, כמו דילס בקולרדו שעושים... בירה מדהימה, או סמאטינוס בוורמונט, זה דברים קצת יותר, פחות הצליחו להגיע לכותרות, אבל הם מדהימים.
זה למתקדמים. כן.
אבל גם, אני אומר גם פה בארץ, בסוף המהפכה הזו זה מהפכה של בחירה. וכאילו נותנת לאנשים, יש לכם עוד אלטרנטיבות. ואני אומר לאנשים, בואו בישראל, תנסו. תנסו הדברים, יש במקום הדברים התעשייתיים, תנסו בירה ישראלית מעולה, שעושים ישראלים שאוהבים ישראלים ואוהבים בירה. שלום אלכסנדר, בקיצור.
נהדר. בשביל זה אתם רק 2% מה... כי אתם צריכים ישראלים שאוהבים ישראלים. זה בעיה. זה קשה למצוא. יפה מאוד, אורי סגי, מבשלת אלכסנדר. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיה סוף שבוע קראפט.
תודה, תודה לכם.
יוס, אתה רצית להגיד משהו על תעשיית היין האמריקאית?
דיברת על ברבן וויסקי אמריקאי, בירה, ובלי יין אי אפשר. ארצות הברית, יצרנית היין הרביעית בגודל בעולם, מייצרת סביב 3 מיליארד ליטר בשנה. זה רק שתבין, מדינת ישראל מדובר על בערך 40 מיליון ליטר. זה בערך היחס.
אנחנו הספרה אלף אחרי הנקודה.
ואנחנו מדברים על מדינה שהיום, אתה מדבר, כל מי ששואלים אותו על יין אמריקאי, אומר קליפורניה, אבל קליפורניה התחילה לייצר רק במאה ה-19. לפני זה כל המושבות בעצם שהיו תחת בריטניה, היו הראשונות שייצרו בירה עבור הצבא האנגלי. נכון להיום, וזה הדבר הכי מדהים, כל מדינות ארצות הברית מייצרות יין. מה שנשמע
כן,
לנו אידיוטי.
מדינות, כן.
נכון, עדיין 85%, זאת אומרת, 10 מכל 12, בכל ארגז יין שלך, 10 בקבוקים הם מקליפורניה, אחר כך זה וושינגטון, ניו יורק, אורגון, פנסילבניה, כל השאר ביחד זה בערך 2%. אבל מספרים מאוד מאוד יפים. ארצות הברית מובילה...
ומה הזנים הפופולריים?
כמובן שארצות הברית בטופ של הטופים, הראשון הוא שרדונה.
שרדונה,
שרדונה הוא ראשון, אחרי זה קברנה סוביניון, מרלו, זינפנדל, סירה, ומפה סוביניון בלן, והשאר כבר הרבה פחות. והיא מדינה שמייצרת, היא דחפה להמון המון ידע, מרכז הידע אוניברסיטת דייביס, אבל יש עוד המון אזורי מחקר, והמדינה הזו בסופו של דבר היא מעצמה אדירה, 24 שנים ברצף יש גידול בתעשיית היין האמריקאי, פעם ראשונה שראו איזה שיעתה זה בשנה האחרונה, הם מתמודדים עם תחרות עולמית, עם שוק שמשתנה, עם קהל צרכנים, דיברתם פה על ג'ין ורוד, הם צריכים להתמודד עם ג'ין ורוד בעולם היין. והם לאט, ועם תחרות אינסופית של יין שמגיע ממקומות זולים יותר, פשוטים יותר, כאלה שאוהבים ינות הרבה יותר נגישים, הם צריכים להתמודד עם עולם שמתחמם, ואופנה שמבקשת ינות מעוטי אלכוהול ודקים יותר, לא קל לעולם היין. האמריקאים מייצגים את החוד שלו.
אני פגשתי שני מוצרים אמריקאים ככה השבוע, שהם דווקא לא יין, אחד מהם, דיברנו על בירות קראפט, אז טמפו הביאו לפני כמה חודשים את לגוניטס, שזה מבשלת בירה נפלאה מצפון קליפורניה, IPA נפלא, והשני הוא סזרק, שככה קספי מביא אותו, וכיבואן שהוא פחות אגרסיבי, אתה פחות רואה את זה, אבל סזרק זה אחד הרי וויסקיס הטובים שיש במקור מניו אורלינס, הוא הרי מבוסס על הקוקטייל המקורי שהיה בכלל מיוצר על ברנדי ואבסינט וביטרס, פישו ביטרס, והוא פשוט, איכשהו החברה מכרה, זה היה קפה שנקרא סזרק, בסופו של דבר הם התחילו לייצר רי וויסקי, שממנו עושים את הסזרק הזה, הגיע לארץ, יופי של דבר, באמת, קריספי, כן. נפלא, בכלל רי וויסקי זה
בכלל, נהדר. בדיוק, רי וויסקי זה היה הגשר שלי לברבנים, אני מודה שאני הייתי בהלם קל, כשהגעתי לארצות הברית לסיור ברבנים לפני 10 שנים, ופתאום ראיתי כמה התעשייה הזאת מפותחת, כי אני מודה, בפרובינציאליות שלי הכרתי בעיקר את הסקוטים, קצת את האירים, וויסקי אמריקאי זה היה משהו שאתה שותה אם אתה רוצה נורא להרבב עם קולה, או כשאין לך משהו אחר לשתות. אז אתה מגיע לקנטקי ותנסי, ואתה מגלה תעשייה של מגזינים וקוקטיילים מבוססי וויסקי, ואתה מגיע למקום ואתה רואה שאנשים שותים למה שנקרא לארוחת בוקר את המינט ג'וליפ שלהם, וכל מיני דברים.
הגל החדש של המזקקות בארצות הברית זה החייאה של מזקקות שייצרו וויסקי לא חוקי בתקופת היובש, ומחיים את הרסיפטה, את המתכונים הישנים.
ודרך אגב,
כל תרבות המונשיינרס פתאום התחברה לקראפט.
לקראפט האמיתי.
מייצרים סינגל מולטים היום. לא ברבנים, לא ראי, מייצרים סינגל מולטים בארצות הברית, והראי בכלל חוזר, מי שמחזיר אותו זה הברמנים. דרך אגב, אתמול 45,000 חביות נשרפו בג'ימבים. 45,000 חביות בהרבה.
נשרפו.
נשרפו.
לכבוד יום העצמאות, זה פיירוורקס, הם הקדימו, נתנו משמעות לביטוי פיירוורקס, אתם יודעים מה? נשמע עוד שיר מאוד 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 אמריקאי של הבוס, נתפרנס ונחזור.
Just because
סנהדרינק. פותחים שולחן ב-102 FM רדיו תל אביב.
תודה ששבתם אלינו, אנחנו סנהדרינק כאן ב-102 FM רדיו תל אביב. והשבוע היה לי מקרה מצחיק. אתם חברנו היקר חילי גורפינקל מעלה בערך 3 פעמים ביום תמונות של מנה או של איזה דוכן או של איזה איש שהיה לאייקון באחד השווקים שבהם הוא מסייר עם אנשים שהוא מדריך, וזה עושה לי תמיד חשק לקפוץ לשוק באמצע היום. התבטלה לי איזה פגישה, אמרתי יאללה, זה או לוינסקי עם בירה בסוף אצל יורשיו של מתי, או שוק הקרמל עם איזה בירה בסוף במנזר. הלכתי לשוק הקרמל, אני יוצא מהגבינות, עובר לחמוצים, ומולי אני רואה פאטה מורגנה. או שזה היה חיליק באמת, אני לא בטוח.
חום הזה.
אני אומר, בוא
נצא לשוק.
נשמע את האות ונלך איתו לשוק.
אצל לי השוקה.
שלום לחיליק גורפינקל, יקירנו.
אתה כל כך פופולרי שמשכפלים אותך?
זה היה אבא שלי.
אנחנו מכירים את אבא שלך, זה לא היה אבא שלך.
מר גורפינקל היה אבא שלי, אני חיליק.
רק בגלל שלאבא שלי יש זקן ולי לא, אתם לא מאמינים?
לא.
רק בגלל שאבא שלי צלם בן עירוני וזוכה פרס ישראל, אתם לא מאמינים?
והוא ישב באותו זמן בז'בוטינסקי, לא שם.
צלם בן עירוני זה נהדר.
אתה לירן חולצה אפורה של השווקים בישראל. אתה מופיע בכל מקום שיש בו שוק.
חיליק, מי הבן אדם הכי חשוב שפגשת השבוע?
הכי חשוב?
הכי מפתיע.
מפתיע? אני לא יודע, הייתי מלצרית יין מאמריקה, לא מלצרית יין, סליחה, M.W. איך, אתה יודע מה?
Master of Wine.
Master of Wine.
משהו שקשור לביטלס.
שר הטבעות, לא?
גאית אותה מלצרית מהסנוקר.
מלצרית יין.
מלצרית יין, לא, היא לא מלצרית, לא, היא Master of Wine, אני לא יודע, היה לי הרבה הפתעות השבוע.
ריליק, משהו שקשור לביטלס.
לביטלס, לא, טל, וואי, לא, זה היה לא נורמלי, אתה לא, אחת, להתחתי על זה עכשיו, זה ברור לך. אבל אני יכול להגיד הכל, טל ואני ישבנו השבוע עם הנכד של רינגו סטאר. זה לא משנה שהוא לא באמת הנכד שלו.
לא, הוא לא הנכד, הוא אחיין של הסבא.
מעניין את התחת שלי. זה הנכד של רינגו סטאר. זהו, גמרנו.
והוא סטאר בפני עצמו?
תקשיב, טוב, עוד שנייה שאתה מדבר, זה הבן שלו.
ועוד עשה לך את המבטא של ליברפול, בכלל נמסת.
כן.
עזוב, זה היה, אנחנו שתינו עם רינגו סטאר.
כן, זהו. וכל זה אצל מתי המקלט.
אני חייב שתגיד לי מה שתית, כי זה נשמע פנטסטי.
אבל זה אמיתי, יוסי, אנחנו היינו עם רינגו סטאר.
שקראו לו ריצ'רד סטארקי.
ריצ'רד סטארקי, בטח, כן, לא.
אז זהו, הוא היה.
אתה כנראה אכלת טונה סטארקיס.
הוא היה. זה מה שקורה לבן אדם ששותה יותר מדי אצל מתי.
לאיזה שוק אתה לוקח אותנו השבוע?
תראו, אני רוצה, קודם כל זה עוד פעם, אני שוב פעם מדבר איתכם מהמקום הזה, שאני כבר לא אמר את שמוע כדי לא להעלות את המאזינים, ואני הפעם עם הקורבנות שלי. אבל עצבו, נדבר על זה בפעם אחרת. אני רוצה לקחת אתכם
לשוק... אנחנו נדבר עם הקים וניצולים אחר כך.
נדבר עם המנוח.
כן, זהו, תדבר, אני רוצה לקחת אתכם לשוק נתניה, אתם מסכימים?
מעולה, וואו.
ובגלל שאני לאט לאט לומד מהניסיון...
זה קשך?
וכאילו יודע, נשמע?
זה קשך?
זה קשך, אבל בלי תעודה.
זה בסדר?
טוב, זה קשך בלי תעודה. לא, היום זה קשך עם תעודה, בסדר? תראה, אני למדתי כבר מכם, אני אסיים, כי דיברנו פעמיים על שוק לוינסקי, ובטח נחזור לזה שאני אחזיק את כל הקלפים קרוב לחזה ושחרר אחד-אחד, נכון? לא מהכל במכה.
ברור.
אוקיי, אז אנחנו נתחיל מאיפה שאני מתחיל שם את הסיוק כשאני עושה אותו, שזה ההקדמה, כי עשיתי אותו פעמיים, כי אנשים לא באים לשם, כי הם טמבלים. כי זה הסיור הכי יפה, באמת. אבל זה סיור רק לחובבי אוכל טריפוליטאי.
נהדר.
אבל הפעם...
אני אגיד לך מה מקסים באוכל טריפוליטאי, אני לא מכיר בן אדם שלא חובב אותו. מי שלא חובב, סימן שהוא עוד לא טעם. מי שטעם, חובב. נורא פשוט.
לא, אתה טועה. מי שלא חובב אוכל טריפוליטאי, הוא כנראה מת.
כנראה.
אני שלא, כי כאילו מה, איך אפשר לא לאהוב? זה האוכל הכי טעים בעולם.
נכון.
אבל אני שומר לעצמי את המסעדה שאתם אולי יודעים על איזה, אז בואו לא נדבר על זה. אני רוצה לספר לכם על המקום שבו מתחילים הסיורים כשהם קורים. כשיש איזה גאון שמבקש שוק נתניה ולא הקרמל. שלא שזה רע, כן? אני גיליתי מקום, כשכתבתי את הספר במפה על מסעדות, שלחו אותי למקום שנקרא קפה ונציה. תודו שזה נשמע מצד אחד משהו נורא ארכאי, מצד שני, זה נשמע נורא אייט סוטייטי, קפה ונציה, נשמע כזה...
אולמי ורסאי.
אולמי ורסאי. עכשיו, אני לא מגלה איפה זה, כי זה כן מופיע בגוגל, שיתאמצו קצת המאזינים. מה שאני כן רוצה להגיד זה ככה, זה המקום מכל המקומות הנידחים שהייתי בהם, ואתם כולכם מכירים את המקומות הנידחים שאני אוהב, כאילו, מה תליה את זה? זה
מסעדת שילה. בסדר? אתם מצליחים, לא, באלוהים, מתי, זה הדבר הכי הזוי, שזה המילה הזאת של הילדים, כל דבר אומרים, זה הזוי, זה הזוי. אני לא ראיתי דבר, אתה נכנס, זה נראה כאילו שילוב בין מתי, קונדיטוריה, אלברט, ואני לא יודע מה, תחנה של נרקומני בתחנה
מחבית. תחנה שהייתה בבאר שבע כשהייתי ילד.
אבל זה עוד כלום. האיש הזה, כל האנטיפטים של לוינסקי, הם כולם יכולים, מה שהוא שכח, הם לא ילמדו הפעם.
אתה אומר, הם יחצנים לידו.
אבל אנטיפט טריפוליטאי, או טוניסאי, אני לא בטוח, זה לא משנה כרגע, הוא האיש הכי זועף.
בתור בן העדה, אני יכול להגיד לך זה אותו דבר.
אז יפה שאתה שולח אותנו בחום הזה לאיש זועף בשוק בנתניה.
רק התחלנו, רגע. עכשיו הוא עושה, אתם זוכרים שהיה קפה ליאון בבוקרשוב?
בטח, כן. עם הטוסטים.
שהיה לו כאילו קפה דלוח במיוחד, אבל כולנו נורא אהבנו אותו.
ב-4 בבוקר.
כן, הקפה של ליאון היה ליד אספרסו איטלקי מאוד מאוד טוב, לעומת מה שהאיש הזה מגיש. זה קפה הפוך. נס על חלב ליד זה דאבל אספרסו.
בינתיים זה נס שמישהו ירצה לנסוע לשם, ספר למה כן.
אני יודע, אני יודע, אני רק אחמיר את זה עוד יותר. כן, יש תמונה של פיאצה סן מרקו בקצה, היא מאוד מתקלפת. יש כל מיני אנשים יושבים שם שלושה ארבעה קבועים שנראים כאילו שהיה להם כמה שנים יותר טובות בחיים שלהם, איך נגיד בעדינות?
כן.
למה בכל זאת
נסוע לשם?
כן, זה שגם לא ממש נראה כאילו משהו טוב קרה לו הרבה שנים. עכשיו, למה בכל זאת ללכת לשם?
כן, כי אנחנו חייבים, אתה יודע, אנחנו רדיו, אנחנו צריכים עוד מעט להתפרנס.
אני יודע, כן, כי יש לאיש הזה עוגיות הבמבר. אתם יודעים מה זה עוגיות הבמבר?
לא.
זה העוגיות שקדים של צפון אפריקה. זה כמו המרוצ'ינוס של אלברט, רק עם קצת קמח בכל זאת, שלא יעלה כל כך הרבה כסף לעשות. ויש עוגה שקוראים לה בוקה דידמה, השפתיים של הגברת או של האישה, שבקיצור זה עוגת לקח של צפון אפריקה, בואו לא נעשה כזה עניין, עם מברדים, שזה איתה...
וואה, נהדר.
וואלה.
כן. ושני הדברים האלה הם ממש יצירות מופת, באמת, ברמה ששווה לנסוע לנתניה בשביל זה. אני חושב שצריך לנסוע שם בשביל האיש הזה, שהוא פשוט מדהים בעיניי. ויש גם מנוגה מתוקה כזאת, כמו בסבוסה נורא נורא טעימה. בקיצור, מדובר בעוגיות... בכלל, זה אחרי שסיפרתי בשבוע שעבר שעוד מעט לא אלוהי אלברט, זה האלברט שלכם.
זה האלברט החדש, יפה, בנתניה.
כי הוא קיים לדעתי מ-1902, אבל בסדר.
חדש, רק עלה מהנוער.
הוא פתח בדיוק, הוא בהרצה, עוד לא החליט אם זה יתפוס.
שיחפשו לבד.
שיחפשו לבד, ובדיוק, ומי שלא רוצה לחפש לבד, אלא רוצה להצטרף אליך, איפה הוא מוצא אותך?
אז שיחפש אותי בדף פייסבוק שנקרא בית ספר לאוכל מקף חילי גורפינקל. אני משתתף בצערו כבר עכשיו.
יפה מאוד, חברים.
או שבפינה אצל מתי, אני שם, מקבל קהל.
עם פול מקארטני שבוע הבא.
בשבוע הבא נביא לך את לנון. יקירנו, חילי גורפינקל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, וסוף שבוע נעים.
בבקשה, אני מזיע כבר, שלום.
ביי ביי.
ביי. טוב, אתם יודעים, תמיד הסיבובים האלה בשוק עושים לנו חשק לאיזה ביס. אבל אולי הפעם נאכל איזה המבורגר בסגנון אמריקאי דווקא, פחות סוג של...
אני חייב לספר לך רגע שבאמת פגשנו, הגיע עיתונאי מאנגליה, כן. שהוא במקור מליברפול, בחור צעיר ב-23, ותוך כדי שאנחנו יושבים, הוא מדבר, הוא מסביר לחיליק שסבא שלו הוא בן דוד של רינגו סטאר. חיליק אומר, תקשיב, אתה הבן אדם הכי חשוב שפגשתי בחיים, אני מתרגש. אחר כך הוא נהיה אחיין שלו, אחר כך הוא נהיה הבן שלו, אחר כך הוא נהיה כבר רינגו סטאר. והאדם יומיים מנסה לדבר אנגלית שאנחנו נבין, ואז חיליק ביקש שהוא ידבר במבטא סקאוזרי אמיתי. וואו.
כן, תשמע, זה... אז או, אמרנו שאנחנו רוצים לאכול משהו בסגנון אמריקאי, אז השף הבא הוא שף אמריקאי ידוע, תדעו לכם, ברחבי ארצות הברית יש פסלים שלו, הוא מאוד מאוד אוהב סגנון אמריקאי. נגיד ערב טוב ליקירנו השף ליאון אלקלעי.
זה ההתמחות שלו, סגנון אמריקאי.
בדיוק, אבל אתה יודע מה, אם התחלנו משם, אולי אני טועה, אבל יש לי תחושה שאנחנו עושים קצת עוול לאמריקאים, כי אנחנו מזהים אותם עם כל מיני, נגיד עם המבורגר זיהו אוטומטי, ועם צ'יפס, ועם נקניקיות, ועם כל מיני דברים כאלה.
ובארה בהמבורגר, צ'יפס ונקניקיות.
קודם כל לא רע, אתה מכיר אותנו קצת, שום דבר לא רע. אבל אני חושב שיש שם בכל זאת מטבח עם כל מיני סגנונות, כי זאת הרי ארץ של מהגרים.
ברור לגמרי. רבותיי, זאת מדינת הגירה, אין לנו מה לשכוח את זה. והם הגיעו לשם, אוכל איטלקי, אוכל סיני, אוכל אמריקאי, כל הנושא של מנגל למשפחתו, לגרורותיו וכל הדברים הנספחים, הם הביאו אותו לדרגה של אומנות. כולל חפירת, אמרו לי שבטקסס באים עם שופל, עושים חור באדמה, ממלאים בגחלים, זורקים פרה שלמה, מכסים בחול, חוזרים אחרי שבוע.
מכסים ומקסיקנים.
בטקסס, אם אתה עושה חור באדמה, יוצא לך מקסיקני שהגיע מצד שני של הגדר.
כן, וכולו שחור מנפט. אז זהו. אז אנחנו מדברים על זה.
כן, מדברים על זה. ארצות הברית כנושא פתוח.
קונים נקניקיות, הכי פשוטות בסופר, ולחמניות. למה נקניקיות באות ב-10 והלחמניות ב-8?
כדי שתקנה עוד אחת.
שתיים לניסיון.
ואז שמים את הנקניקיות במיקרו, חותכים את הלחמניה, שמים קצת חרדל וקטשופ, שמים את הלחמניה, את הנקניקיה בפנים, ויושבים לשולחן ופותחים ספר של בישול צרפתי, קוראים ואוכלים בו. זה שיטה מדהימה. זה נובל פרנץ' קוויזין.
כן, בדיוק.
אבל חבר'ה, יש להם דברים מדהימים, נו עולים.
יש לו, בדיוק, כל ה... איך זה נקרא? קריאולי?
קייג'ן. קייג'ן.
המטבח הקריאולי וקייג'ן, נכון? קייג'ן וקריאולי, שהם בעצם הבסיס שלהם הוא צרפתי. אז אמנם הם מכינים את הרוויחה לא עם חמאה, אלא עם שמן, אבל מה שיוצא בסוף... אוי,
באמת.
אתה יודע מה אהבתי בניו אורלינס? יש את הסנדוויץ' של העניים, יאנו, פובוי. זה אמור להיות פורבוי.
נכון.
זה לא חשוב מה, בשר מפורק. זה פשוט...
כן.
עם ה... איך קוראים לזה? מלפפונים חמוצים עם טמפורה.
מה שנקרא. כן, נכון, נכון. טמפורה מלפפונים חמוצים.
נכון, נכון. הם באמת מתגנים את זה.
מתגנים את זה, זה טעים מאוד.
הם מצפים את זה ומתגנים את זה, נכון.
יאללה.
מה, אני פגשתי אמריקאי שטיגן את אימא שלו. חי חי, כל דבר מתגנים.
הייתי בקנטקי, אני חושב שהמים היו מתוגנים.
הייתי רעב. בפלו ווינגס.
או, בפלו ווינגס.
מנה נפלאה.
נהדר.
עכשיו, הטיגון של הכנפיים צריך להיות בשמן עמוק.
אוקיי.
אבל אם אנחנו ניקח מחוות רחבה, רק שנייה אחת.
לקחת את המחוות?
הוא מוציא מהארון.
אם אנחנו ניקח מחוות רחבה
ונשים
בשמן בגובה של 2 סנטימטר בערך, זה מספיק לנו לטיגון. הסוד בכנפיים זה שהן צריכות להיות, הן חייבות להיות צרופות מראש, כאלה שעשו להם אפילציה, אתה יודע, עם ברנר.
כן.
אחרת, הן לא תהיינה פריחות. כי האפילציה הזאת, מה שהיא עושה, היא ממיסה את השומן שבתוך הכנף, ואז מכניסים את הכנף ל-24 שעות למקרר, ואז כשמוציאים וזורקים אותו ישר לשמן, הניגוד של הטמפרטורות וזה שהשומן בתוך הכנף נמס, גורם לפריחות. במקביל, לוקחים חבילת חמאה, ממיסים אותה, זה מנה כשרה, כמו שאתם יודעים.
מאוד.
ממיסים אותה ומוסיפים לה טבסקו כמה שרוצים, לפי הטעם. כשהכנפיים מוכנות, מסננים אותם לרגע, זורקים לקערה, מקפיצים, רצים למקרר, מביאים בירה ויאללה.
תענוג, איזה כיף.
אקספק.
בפלו ווינגס. בפלו ווינגס עם בירה נשמע לי שילוב מנצח למי שרוצה לקפוץ עכשיו לסופרמרקט עם עוד פתוח ליד הבית ולחגוג את ה-4th of July.
עכשיו יש לך 10 נקניקיות בחבילה, 8 לחמניות ורק 6 בירות.
כן, אנחנו... זה בכלל כבר דורש פה, זה צריך פה פונקציה.
ולא לשכוח שלבפלו אין כנפיים.
יפה מאוד, ליאון אלקלעי, השף התותח שלנו, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ויום עצמאות שמח.
יום עצמאות שמח.
חברים, הגענו אל סוף התוכנית, אתם יכולים לצאת לראות עוד את הזיקוקים. ירושלים, נכון, רצית להגיד מילה על ירושלים, יוסס, תגיד.
שבוע הבא, פסטיבל היין בירושלים. נכון, מוזיאון ישראל. הכי טוב שאפשר לקבל במדינת ישראל בקיץ.
ערב קריר יחסית.
יופי של ינות, המון יקבים, גם הטובים שבטובים מסתובבים. לטעמי פסטיבל היין, באווירה הכי נעימה שאני מכיר בישראל.
נכון, אני גם אוהב.
בקיצור, אז נוסעים לבר עוד לשתוקים.
לדעתי זה שני, שלישי, רביעי, חמישי, אם אני לא טועה, נכון?
כן, כן, מהשני לחודש, אני חושב. לא, שני לחודש זה עכשיו. מי השמיני לחודש, סליחה.
שני שלישי רביעי חמישי.
כן, חברים, נגיד תודה רבה ליוסי בוזנח, לטל חוטינר, אני ניר קיפניס. היו איתנו הערב עמית בגם על הביצוע הטכני, והמילואימניק שלנו אלעד בילו. תודה רבה לכם על ההזנה, וסוף שבוע נעים. תודה רבה.